אוקיי, נתחיל היום, דיברנו אתמול על, על בעצם התפילה בכניסה לפני שמתחילים את העבודה. כאילו כתוב במשנה, אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיתבוא. ובעצם דיברנו על כך שמדובר בכל יום בעצם. כאן במשנת ארץ ישראל מדבר על כך שיש שני איסורים בעצם. יש להיכנס לעזרה ללא תפילה, ויש גם להיכנס לעבודת יום כיפורים ללא תפילה. והוא אומר שיש קצת נוסחאות שונות, יש לעזרה לעבודה, יש לעזרה ולעבודה, ואולי זה משנה קצת את המשמעות. מה שהכי מעניין שמצאתי איפשהו דיבר על זה, שבעצם לפי מה שלמדנו בגמרא, שבימי מהתוספת, החשש שלנו זה שאולי מישהו ימצא טומאה ישנה. נכון? שבעצם בכניסה למקדש, הוא ילך ויתבוא, ופתאום הסיבה שעושים את זה, זה כדי שהוא יזכור שאולי באמת הוא היה לו טומאה והוא שכח ולא טיפל בזה. עכשיו, הוא אומר שזה נשמע קצת רחוק, והוא אפילו אומר שמוצאים בעוד מקור, מופיע כך, שכהן גדול שיוצא מן העזרה לדבר עם חברו והפליג, כאילו הוא יוצא מהעזרה ומתחיל לדבר עם חברו, כמו שראינו אתמול בסעודה, מי שיוצא ומתחיל לדבר עם חברו, טעון תפילה. השאלות בן זובה, מה טעם לתפילה זו? כאילו, הרי ברור, אם מה שאמרנו זה שאנחנו חוששים שאולי ימצא טומאה ישנה, לפי רבי יהודה לפחות, אז בן זובה אומר, הסיבה שעושים את זה, זה בדיוק מה שבן זובה הביא אתמול בברייתא, אותה סיבה שאמא נכנס מקודש לקודש, מקום שאין אנוש כרת טעון תפילה, אז זה נכנס מחול לקודש, ממקום שאנוש כרת אינו דין שיטען תפילה, כאילו ברור שאם הכהן גדול צריך לדבור בין העבודות שלו, שכל הזמן הוא בקודש, אז ברור כשהוא עובר מחול לקודש, ברור שהוא יצטרך לדבור.
זה קו וחומר.
נכון, זה קו וחומר כזה. עכשיו, הוא מנסה להסביר מזה שבעצם הכוונה של התפילה היא בעצם, זה משהו סמלי, לסמל את הכניסה לקודש. כאילו לעשות את זה למעמד, קודם כל פומבי, כי הוא בעצם עושה את זה, כאילו כולם יודעים על זה. ובעצם זה דרך, זה טקסי, זה לא שחייבים את זה מבחינה הלכתית, כי הוא תמה, או אולי יש טומאה ישנה. אלא זה הופך את זה, זה מעמד כזה, וואו, לפני שמכניסים, טובלים. אוקיי? זה לא שבאמת זה תפילה של הלכתית, אלא טקסית. ורואים את זה הרבה, בעבודה של יום הכיפורים, כל מיני דברים שעושים בצורה טקסי. אוקיי? אפילו אני מדבר היום על הסדין של בוץ, שהוא ששמים, נכון? שתולים, ראינו בתמונה אתמול, נכון? שתולים, כן. עוד אחד, yes. שתולים הסדין של בוץ, ובעצם גם זה נראה שזה לא רק לעניין סמיות, אלא יש סמליות בבוץ הזה, אוקיי? נראה בוץ זה פשטן, אוקיי? ואולי אתם כבר יכולות לנחש למה פשטן, אבל טוב, נראה את זה בגמרא. אוקיי, אז נתחיל מלמד עמוד ב'. אמר לה אביי לרב יוסף, תפילה זו חוצץ או אינו חוצץ? התפילה הזו שאנחנו עושים, השאלה עכשיו זה לפי דעת רבי יהודה. מה ששוב, נחזור מאתמול, ראינו שלפי בן זומה, הכניסה בכניסה למקדש, שלפי הקו החומר הזה, בגלל שהוא צריך, כן, אם הוא תובל בין לבין בתוך הקודש, אז ברור שהוא צריך לתבול לפני. ואז אמרנו שלפי זה יוצא שבן זומה מחייב אותו מדאורייתא בתפילה. אבל רבי יהודה אומר, זה רק צריך תפילה, השם הוא יזכור שהיה לו טומאה מלפני כן. עכשיו, לפי רבי יהודה זה רק צירה מדרבנן. אז שואלים, לפי רבי יהודה שאמר שזה רק צירה מדרבנן, האם התפילה הזו חוצץ או אינו חוצץ? מה זאת אומרת? אם יש חציצה בגוף, כולנו יודעים, אסור לטבול אם יש משהו על הגוף. אז מה אם הוא טבע עם משהו על הגוף? עכשיו, אם התפילה מדאורייתא, אז ברור שזה חוצץ. אבל אם זה רק תפילה מדרבנן, להזכיר לו אם יש טומאה, אבל זה לא ממש, כאילו, ואפילו אם ניקח את זה עוד צד הלאה, כמו שספרתם בספר שלו, שבעצם זה רק עניין סימוי, אז מה משנה אם היה חציצה או לא היה חציצה? הוא שכח להוריד טבעת, או היה לכלוך של טיפה. זה לא, עדיין, זה משהו סימוי, אז אולי אפשר לצאת ידי חובה. אז אמר לי, כל דתיקון רבנן כאין תאורייתא תיקון, אוקיי? וזה משהו שנראה הרבה פעמים בגמרא. כשרבנן מתקנים משהו על בסיס עניין מדאורייתא, אז הם מתקנים את זה בעצם כמו החיוב מדאורייתא. אז אם הם מתקנים תפילה דרבנן, יש על התפילה הזאת את כל ההלכות של הדאורייתא. אז זאת אומרת שבעצם זה כן חוצץ. עכשיו הבעיה שואל עוד שאלה. אמר לה הבעיה לרב יוסף. עכשיו רשי טוען שהשאלה הזאת היא גם רק לפי רבי יהודה, אוקיי? אני בטוחה שיש כאלה שחושבים אחרת. ונראה, דווקא תוספות אומר שיש בעיה בפירוש רשי כאן. אוקיי, אז נראה. אמר לה הבעיה לרב יוסף. ביה במקצת שמע ביה או לא? אם הוא נכנס, מכניס חלק מהגוף שלו, אוקיי? רק קצת, כאילו לא רוב הגוף. אם הוא מכניס חלק מהגוף שלו לעזרה, האם הוא מצריך תפילה או לא? אוקיי? אז זה לפי דעת רבי יהודה. שוב נזכור לפני שנמשיך לתשובה. אוקיי, אולי נמשיך לתשובה, ואז אני אזכיר לכם. אז שואלים האם זה נחשב ביה או לא נחשב ביה. אז אמר לה, איך הם עונים לו? מי שיכולה כבר לנחש? איך יודעים שזה כן מצריך תפילה?
אם זה טקסי, זה טקסי.
אם זה, כי, אוקיי, אבל אפילו אם לא נגיד לפי זה, מה למדנו?
שאם הוא מכניס את
המסורה, מכניס חלקים מהגוף, נכון? אז אמר לה, בהונות יוכיחו שהם ביה במקצת. וטניה, מצורה טובה ועומד בשער ניקנור. אוקיי, מה למדנו? שלשכת המצורעים, זה בדיוק לא מצורעים, כי המצורעים ביום השמיני שלהם, צריכים להכניס את בון ידו הימנית, ובון רגלו הימנית, ורק מקצת מהגוף, והוא דרוש תפילה לפני. עכשיו, זה מאוד מוזר לפי רשי, כי למה? רשי אומר שהשאלה של ביה במקצת זה לפי רבי יהודה. עכשיו, מה אמר רבי יהודה לגבי מצורה? הוא לא חייב לטבול. אז מאוד קשה שמביאים תשובה לפי רבי יהודה ממקור שזה בדיוק מנוגד לשיטתו. אוקיי? אז לפי רשי חייבים להגיד, את מבינה?
אבל זה עושה תשובה שמתנה.
נכון. אז אולי אפשר להגיד שזה עניין סמלי. נכון? אז יש כאלה שמסבירים שלפי רשי חייבים להגיד בעצם ש... מוכיחים מזה שחכמים מצריכים את המצורה. רבי יהודה לא חושב שהמצורה, למה? כי המצורה כבר טבעה מאתמול. נכון? זה היה השיטה של רבי יהודה. זה לא שהוא לא חושב שהוא צריך תפילה בכלל. אבל הוא אומר, הוא כבר טבעה מאתמול מהתפילה, מהיום השביעי שלו, כבר פותר אותו מהתפילה של יום השמיני. אבל זה שצריך איזשהו תפילה כדי להכניס ידו ורגלו וכל זה, אז זה מוכיח לנו שבעצם... שבעל בן אדם רגיל, שלא טבל מאתמול, הוא ברור שהוא יצטרך לטבול. אז זה לא כל כך קשה, אבל אפשר, זה לכאורה, במבט ראשון זה נראה קצת מוזר, איך עונים לרבי יהודה מדווקא שיטה שחולקת עליו. אבל שוב, הוא רק חולק בגלל שהוא לא טבל, כי הוא כבר טבל מיום השביעי, ואם כן, זה בסדר. עכשיו, איבא אלו. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. לא נושא ממש אחר, אבל כבר יוצאים מרבי יהודה ובן זלמה, ועכשיו אנחנו עוברים לשאול עוד שאלה. למרות שזה גם קצת קשור נראה. איבאלו, מהו שיעשה סכין ארוכה וישחוט? מה אם מישהו צריכים לשחוט בעזרה, אוקיי? כן, זה שאלה מאוד גמרתי, אפשר להגיד. אוקיי? מישהו שם את הסכין שלו בפנים, ושוחט את הבהמה, איך הוא עושה את זה בלי שהוא אוחז בבהמה, אולי מישהו בפנים אוחז בזה, אבל הוא רק מכניס את הסכין. כן, מה העניין כאן? רוצים להתמקד במה המחייב. הגוף של הבן אדם נכנס, או הוא עושה פעולה בתוך העזרה? כאילו כאן הוא עושה עבודה בתוך העזרה, הוא ממש שוחט, נכון? אבל האם הוא מצריך תפילה או לא? אז עכשיו אומרים שיש לשאול את השאלה לפי שתי גישות. טיבאי לבן זלמה וטיבאי לרבנן. יש לשאול את זה גם לפי שיטת בן זלמה וגם לפי שיטת רבנן שחוקים על רבי יהודה. אוקיי? אז מה? וגם תמיד רבנן תפליגי עליה את רבי יהודה. טיבאי לבן זלמה. האם נגיד לפי בן זלמה שעד כאן לא מחייב... אוקיי, שוב, בוא נזכור. בן זלמה אמר שחייבים מדאורייתא בעצם. כמו לומדים את זה מכהן גדול שעושה את תפילותיו בתוך... הקודש. אז ברור שאנחנו גם צריכים לעשות את התפילות שלנו כשאנחנו עוברים מחול לקודש. Okay? חכמים אמרו שם שבעצם זה לשכת המצורעים ששם המצורעים טובלים, נכון? ואז אמרנו שהאם הם אומרים שגם שאר כל האנשים לא טובלים, ואז לפי זה יוצא רק שנייה ש... כלומר שבעצם חכמים אומרים שהוא לא צריך, הוא... שנייה. כן, רק המצורע צריך, אבל כל שאר האנשים לא צריך תפילה, נכון? למדנו את זה שבעצם ראינו שלוש דעות. כן, רק נעשה חזרה מאתמול. יש את בן זומא, שאומר שזה בעצם מדאורייתא, ולומדים את זה מכהן גדול ביום הכיפורים, שטובל בין העבודות בתוך הקודש, אוקיי? אז ברור שגם מקודש לחול צריך, מחול לקודש צריך תפילה. יש את רבי יהודה שאמר בעצם שכל אדם צריך לטבול, חוץ מהמצורע, כן, והמצורע לא צריך לטבול בגלל שהוא כבר טבל ביום השביעי שלו, ולכן ביום השמיני כשהוא מכניס את בו אני ידעו ורגלו וצריך לזרוק לו, אז בעצם הוא לא צריך תפילה כי הוא כבר טבל בערב, אבל זה מדי רבנן, אוקיי? זה בגלל שאולי היה לו, מדי רבנן, בגלל שאולי היה לו טומאה ישנה, אוקיי? טומאה ישנה. ואז היה שיטת חכמים שחקו הרבי יהודה שבעצם אמרו שרק המצורע טובה, אבל כל שאר אדם לא צריך לטבול, אוקיי? אוקיי, עכשיו, אז אומרים ככה, יש לשאול אם מישהו עשה סכין ארוך ושחט ונכניס את הסכין בלי להכניס את גופו, האם הוא צריך? אז יש לתור איזו שאלה גם לפי בן זומא וגם לפי רבנן. בואו נראה. תיבאי לבן זומא, עד כאן לא מחייב בן זומא אלא לגבי, אבל לברי לא. אולי כשבן זומא אמר שיש חיוב מדאורייתא זה רק כשהוא בעצמו נכנס, אבל כשהוא אומר בחוץ הוא לא צריך, אוקיי? או דילמה, או אולי, עתי להם שוחי, מה הבעיה ברוב המקרים שיש בעיה שמישהו רובו בחוץ ולא בפנים? אנחנו חוששים, למדנו את זה בשבת. אם מישהו רוצה לשתות מים מבאר, הוא הולך לבאר, הוא רוצה לשתות מים, ואנחנו חוששים שמה הוא יוציא את המים משם. ולכן הם עשו פסי ביראות, אתם זוכרות את זה, עשו כל מיני דברים מסביב כדי לעשות גדר, ובעצם להפוך את זה לרשות היחיד. וכאן יש מקום שהוא יכול לשתות בתוך הרשות היחיד הזה, ולא חוששים שמה יוציא את זה לרשות הרבים. אז גם כאן יש חשש, אולי, הוא ייכנס, כאילו משהו יסתבך קצת עם השפיטה, הוא יצטרך להיכנס, ואז יצא שהוא לא טבע. אז האם נגיד ככה, או נגיד שבעצם, אבל כל עוד שהוא לא בפנים, אין בעיה. תיבאי לרבנן, יש לשאול לפי רבנן, זה פליגל את רבי יהודה. עד כאן לא קרה מרבנן הטעם, זה לא כעבד עבודה. אבל הכה זה כעבד עבודה, לא. אולי כשרבנן אמרו שרק המצורע טובל, אוקיי? בואו נחשוב לעצמנו, המצורע לא עובד עבודה בפנים, נכון? עושים לו פעולה, אבל הוא לא עובד עבודה. אז כשחכמים אמרו שרק המצורע טובל ולא שום אדם אחר, אולי הוא התכוון ללא בן אדם אחר שרוצה להיכנס לעזרה, אבל לא שנכנס לעבוד, ברור שאם הוא נכנס לעבוד, הוא יצטרך לטבול. אז כאן הבן אדם הזה עושה עבודה בפנים. נכון שהוא לא עומד בפנים, אבל אולי זה קשור להאם הוא עובד עבודה או האם לא. יש שיקשו כאן שבעצם שחיטה זה מוזר שהם מדברים על זה בתור עבודה. כי הרבה רואים את שחיטה בביניים כזה, זה לא בדיוק עבודה, כי קודם כל זה קשרה בזר. ויש כל מיני דברים שמראים ששחיטה זה לא בדיוק עבודה, לכן זה מוזר שהם מדברים על זה בתור עבודה, למרות שאפשר לראות שהם רואים את זה כעבודה, כי זה כן עבודה שעושים פעולה לקורבן בעצמו. אוקיי? אז הגמרא עונה תיקו, אוקיי? תיקו, אנחנו לא יודעים מה זה תיקו. תיקו זה באמת קיצור של המילה תיקום. תיקום זה תעמוד, אוקיי? מה זה אומר? אנחנו לא יודעים, השאלה נשארת במקום, אוקיי? אבל,
תקראו
לזה משמעות, אוקיי? כאילו, מבחינת הארמית זה תקום, אוקיי? זה מה שהמילה. אבל תקראו את זה לראשי תיבות, תשבי יתרץ קושיות ובעיות, נחכה עד שיבוא אליהו הנביא, והוא בעצם יתרץ לנו בעיות, אוקיי? זה הפך למשמעות אחר. ברוב המקומות הם יסבירו שתקו זה תשבי יתרץ קושיות ובעיות, אבל באמת, המקור הארמי זה תקום, זה תעמוד. אוקיי, חמש תפילות ועשרה קידושים. אוקיי, עכשיו הכהן באותו יום הוא טובל חמישה פעמים ועושה עשרה קידוש ידיים ורגליים. עכשיו נלמד מה המשמעות, מה הסדר, איך עושים וכו'. תנא רבנן, חמש תפילות ועשרה קידושים טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולם בקודש בבית הפרווה, חוץ מראשונה שהייתה בחול על גבי שער המים, ובצד לשקתו הייתה. אוקיי? זה הכל חזרה מה שלמדנו, בעבר תקחו מפות. אוקיי? אז, כל התפילות שלו הוא עושה בקודש, נכון? איפה הוא עושה את זה בקודש? בלשכת הפרווה בקומה שנייה שם. אוקיי? תזכרו שזה בכן יראה. אז הוא היה עולה במדרגות וטובל במקווה הזאת, אוקיי? וזה בלשכת הפרווה וזה בתוך הקודש. Okay, אבל הפעם הראשונה שהוא טובל, הוא לא יכול לטבול בקודש, כי כל הסיבה של התפילה זה לפני שהוא ייכנס לקודש. אז איפה הוא טובל? Okay? הוא טובל בשער המים. Okay, כאן יש שער המים, גם את זה למדנו, ולמדנו שגם שם בגג יש מקווה, ובגלל שזה בגג, למרות שבלשכת הפרווה זה גם בגג וזה נחשב בקודש, כאן הם אומרים שאותו מקום לא היה בקודש. אוקיי, וזה ליד לשכה שלו. מה זה הלשכה שלו? זוכרים? לשכת בית אבטינוס. נכון, אתם זוכרות את הסוגיה שדיברנו על איפה המיקום של לשכת בית אבטינוס ולשכת פרדרין, ואמרו, ברור שקודם חשבו שלשכת פרדרין כנראה זה למעלה ליד שער המים, כי אז הוא קם בבוקר בטופל ולא צריך לחצות את כל האולם הזה, כן, ולחצות את כל הדרה, ואז חוזר גם בלילה, אז בעצם הם אומרים, ואז הוא היה לומד בלשכת בית אבטינס, אז בסוף אמרו לא, 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 הוא דווקא לשכת פרדרין כן בצד צפון, ואז הוא הולך לצד הדרום, וטובל, ואז, למרות שאיך הוא הגיע לשם, אם הוא היה בלשכת פרדרין, איך הוא הגיע לשם בלי לחצות את הדרה? לא חשבתי על זה, נכון? אם הוא ישן בלשכת פרדרין, איך הוא מגיע לשם? אולי הוא יוצא מחוצה. זה מעניין שהם לא מספרים על זה. כן? אוקיי. טוב, צריך לחשוב על זה. לא חשבתי על זה עד עכשיו. טוב, אני אבדוק את הנושא. כן, אבל אני מתאר לעצמי שהוא בתוך לשכת פרדרין בלילה.
והוא גם בטח היה
צריך לבוא נכון, הוא גם היה טהור, אז אולי הוא באמת כן חוצה ועובר לשם בתוך העזרה. אוקיי, למרות שאז אין את הכניסה שלו לעזרה.
אולי יש חלק מהטקסיות.
כן, אולי. אוקיי, צריך לבדוק קצת את זה. אוקיי, אז עכשיו הוא בצד לשכתו הייתה, כן, זה ליד לשכתו, למרות ששוב, זה הלשכה שהוא היה שם בתוך משך היום ולא משך הלילה. אמר ביי, שמע מינה, מכאן אפשר ללמוד משהו, אוקיי? משהו טכנית, מה היה? אין איתם, אוקיי? שזה היה מעיין שהוביל לתוך המקווה, נכון? המקווה היה מהמים שבאו מהמעיין הזה. אז לומדים שאין איתם גבוה מקרקע הזרה 23 עמות. איך יודעים שאין איתם היה בגובה 23 עמות יותר למעלה מהעזרה? דתנן, כל הפצחים שהיו שם גובהן 20 אמה, אנחנו כבר למדו את זה, נכון? ורחבן 10 אמות. כל שער היה 20 אמה, נכון? עכשיו, המקווה הזה זה מעל שער המים. זה בגובה של 20 אמה. אז איך הגיעו ל-23 אמה? כי ביטניה רחץ בסרו, סליחה, ברחבן 10 אמות חוץ משלולם, אוקיי? שזה היה קצת שונה. ביטניה ברחץ בסרו במים במי מקווה. כל בשרו, מים שכל גופו עולה בהם. כבר למדנו גם את זה. כשכתוב בפסוק ברחץ בשרו במים, מה זה אומר? זה הפסוק על התפילה. כאילו על בן אדם רגיל. זה תומת קרי. איש כי תצא ממני שכבת זרע. ברחץ במים לכל בשרו ותמאה לערב. עכשיו, כל בשרו זה מים שכל גופו עולה בהם. זה צריך להיות שמכניס את כל הגוף. עכשיו, צריך שיעור מינימלי שכל הגוף שלו יכול להיות מכוסה על ידי המים. אז מה זה אומר? וכמה הן? אמה על אמה ברום שלוש אמות. אוקיי? זה אמה על אמה, רוחב ואורך, וגובה שלוש אמות. זה אוקיי? וזה מאוד קטן דרך אגב, האזור הזה, וראיתי בקורן יש תמונות של מקוואות מאוד קטנות בעצם. שרואים, אם צריכו לאתרים שיש שם מקוואות, רואים שהם דווקא לפעמים באמת עשו את זה לפי השיעור המינימלי, כאילו בימינו הם כבר הרבה יותר גדולים. ושיעור חכמים, מים שירו מה הגודל הזה? מי מקווה? 40 סאה. 40 סאה זה הכמות שמכניסים לאמה למה בגובה 3 אמות. מה לומדים מזה אבל? שבעצם שער המים היה בגובה 20. Okay? מעל שער המים יש מקווה, נכון? אז המקווה הזה היה גובה 3 אמות, ואם כן, המעיין שהוביל למקווה, כנראה היה צריך להיות בגובה של 23 אמות מעל לגובה עזרה. כי אחרת המים לא יוכלו לזרום, כן, אם המים מגיעים מכאן, אז הם לא ייכנסו לתוך בגובה הזה. אוקיי, טוב, זה עניין, הייתי אומרת, צדדי, זה לא שכל כך חשוב לנו לדעת, זה אין איתם, אבל בסדר, הם רוצים, שוב, הרבה מזה זה להבין מה היה אז, כן? אז אומרים, אבל יש בעיה עם מה שאמרת לי. והאיקה אמה תקרא ואמה מעזיבה. יש, בכל שער יש בעצם, כן, במיוחד אם אנחנו בונים מקווה עליו, אז צריך שיהיה קצת...
עומק.
כן, עומק. אוקיי? כן, שער זה המקצועיות שלה. וגם במקווה צריך להיות מעזיבה, צריך להיות עומק לתחתית שלה בעצם, אוקיי? אז אי אפשר, כן, לא עושים אמבטיה בלי שיש עובי למטה, נכון? אז מה הם אומרים? אז איך זה לא בחישוב? ואז זה בעצם אמור להיות אמה של זה ואמה של זה, ואז עוד שתי אמות זה אמור להיות 25 אמות. אז אומרים, שערים בבית המקדש, כיוון דשישה נינו, הם היו עשויים משייש, אז במשהו אל תלו. אוקיי, כאן שערים זה נכון? אם עושים משהו משייש, זה כל כך חזק שלא צריך עובי באמת. אוקיי? אפשר לעשות התקרה של התקרה של השער יכול להיות מאוד דק, כי זה עשויים שייש, והשייש זה מאוד חזק. וגם הלמטה במקווה היה עשוי שייש, ואם כן, זה היה מאוד עמיד ולא היו צריכים עובי. אז אומרים, והאיקה היה משהו, אבל עדיין יש משהו של השייש, כאילו, אז למה זה לא בחישוב? אז אומרים, כיוון זה לא הווה אמתה, לא חשיב לה. בסדר, נכון, זה 23 פלוס שני משהוים. כאילו, זה לא היה צריך להזכיר את זה. הוא אומר 23 באופן, בערך, 23 לא מדויק, כאילו, המשהו לא היה מעניין אותו. פרסו סדין של בוץ. אוקיי, עכשיו יש סדין של פשטן שהם מעמידים, כן, כדי להבדיל בין המקווה, כשהכהן טובל בתוך, כן, מעל לשער המים. הוא עומד שם וטובל, בפעם הראשונה שהוא טובל, הוא טובל כאן, וכמו שראינו בתמונה, אם אתם רוצים להציע את זה, אלו גם שלא היו אתמו ולא ראו. אנחנו נחפש את התמונה, ושם מראים בעצם שהכהן הגדול, הוא עולה במדרגות למעלה, והם שמים את הסדין של בוץ כאן. אוקיי, עכשיו, הם שואלים, מה ישנה של בוץ? כאילו, למה דווקא של פשטן? אז אומרים, כדאמר רב כהנא, רב כהנא אמר את דבריו לא כאן, אוקיי? זה מאוד חשוב להבין. רב כהנא אמר במקום אחר, אוקיי, בואו נראה את המקום אחר, אני שמתי לכם בדף. יש שם משנה בדף למדל על עמוד ב', הביאו לבית הפרווה, אוקיי, אולי שרי תסתכלי עם רזל, אוקיי, בדף שצילמתי לכם, אוקיי, אנחנו כאן בפרצוף של דין שבוץ, ואז, הנה, למטה מזה כתוב, הביאו לבית הפרווה, ובקודש הייתה, אוקיי, זה אחר כך, בשלב היותר מוכח, מביאים אותו לבית הפרווה, והוא היה כבר בקודש, פרסו סדין שבוץ בינו לבין העם, כי יש ידיו רגליו ופשט. כשהוא היה מתלבש, בתפילה השנייה שהוא עשה, כאן אנחנו בתפילה הראשונה, בתפילה השנייה שלו, פרסו סדין שבוץ בינו לבין העם, ומתחיל להחליף בגדיו. אז שם, מה אמר רב כהנא? אוקיי, בואו נחזור לגמרא שלנו. רב כהנא שם אמר, כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ. אוקיי, רצו להזכיר לו, בעצם שהבגדים היום הם בגדים של פשטן, כי מה למדנו? ששמונת הבגדים שהכהן גדול לובש ביום רגיל, הם עשויים משעטנז, צמר ופשטן. וביום הכיפורים, והם בגדי זהב, וביום הכיפורים הוא לובש בגדי לבן, נכון? והבגדים האלו הם עשויים מפשטן, ולא משעטנז. אז הם אומרים, הוא עשה את זה כדי שיכיר בין עבודות היום בבגדי בוץ, אז אם ככה הסיבה שהשתמשו בבוץ, אז גם כאן, החנמי, בואו נעביר את דברי רב כהנא גם לענייננו, שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ. יש דיון ארוך בראשונים, אני לא אכנס לזה, אני רק אזכיר שיש דיון וויכוחים, למה דווקא רב כהנא אמר את דבריו בתפילה השנייה ולא בתפילה הראשונה? למה יש יותר צורך להזכיר לו שם ולא כאן? למרות שגם כאן מעבירים את דברי רב כהנא, בסופו של דבר אומרים שנגיד שדבריו תקפים גם כאן, אבל השאלה למה הוא דווקא חשב באם, כאילו כבר בתוך היום צריך להזכיר לו ולא בתחילת היום, היו כל מיני, אני חושבת שהשאלה היא שאלה מאוד טובה, התשובות.
מה עם האבנט? האבנט.
האבנט היה עשוי מפשטן.
וגם אם זה היה משאבנס, לא?
אז ביום רגיל כן, וביום הכיפורים זה היה פשטן. זה כל השאלה שלנו, האם האבנט, כאילו ידוע לנו שהאבנט של כהן גדול ביום הכיפורים היה עשוי מפשטן, והאבנט של כהן גדול ביום רגיל היה עשוי משאבנס, וכל השאלה שלנו שלא מוזכר בתורה זה מה האבנט של כהן הדיוט. האם זה כמו האבנט של כהן גדול ביום הכיפורים, או האם זה כמו כמו הכהן גדול ביום רגיל, ואז היו כל מיני עניינים, אז מה עושים בגדי כהן גדול אחרי יום הכיפורים? האם כהן רגיל יכול לבוש אותם? אם זה כן אותו אבנט, אז כן, אם לא, אז אומרים שלא. היה ויכוח דיון בזה בעבר. אוקיי, עכשיו עוברים לשלב הבא. פשט ירד וטבל, אוקיי? אז הוא מוריד את הבגדים, יורד וטובל, עלה ונסתפק, הוא עולה ומייבש את עצמו. אוקיי, אני כבר אפסיק כאן ואגיד, שדיברנו בהתחלה שבאמת המשניות כאן הם מתארים, בוא נגיד זה ככה, לפי איך שההלכה, איך שהמפרשים בימי הביניים לקחו את הדברים, שבאמת מה שכתוב כאן זה מה שצריכים לעשות, או למרות שלא דווקא, כאילו אפילו זה, יש ויכוח בעניין הזה הם מסתפק, האם הוא היה חייב לייבש את עצמו, או האם זה מתאר מה הוא עשה. כן? וזה שרשות, זה לא של חייב, אוקיי? אז יש שתי גישות לראות את זה. יש גישה לראות את המשניות, שמה שמתארים כאן זה חייב לקרוא. לדוגמה, אני אתן דוגמה הכי בולט. הדוגמה הכי בולטת. כשחושדים בכהן גדול בעבר, אנחנו ראינו את המשנה, שהם אומרים, אתה חייב להישבע שזה, ואז הם פורשים ובוכים, והוא פורש ובוכים, כן? כל אחד בוכה. עכשיו, האם מחייבים את האנשים לבכות? כן? שזה, אם נבין את המשניות שהם ממש מתארים מה צריך לעשות, אז זה אומר, כן, הם צריכים לבכות, והוא צריך לבכות, כן? אז זה מאוד מוזר שהמשניות אומרים לנו, תבכו, כן? זה מוזר. אז מה שההגישה היותר אקדמי, ואפילו יש מפרשים שהם מפרשים ככה, שבעצם זה מספר סיפור מה קרה באותם ימים. כן, זה מספר סיפור, זה משנה קצת לא טיפוסי, כן? זה מספר לנו מתחילת, לפני שבעה ימים, מה היה התהליך שהיה קורה במקדש. ואם כן, כאן שוב, מתארים שהוא מסתפק, אבל לא שהוא חייב להסתפק, כן? זה רשות, בוא נגיד, אוקיי? זה לא שהוא חייב, הם פשוט מתארים, הם רוצים ש... אני הייתי אומרת זה ככה, זה כמו המדרש, שלפעמים יש דברים בתורה שלא מפרשים את הסיפור, כל הסיפור. והמדרש רוצה שנראה את זה בעיניים. יכול ממש לתאר כל פרט ופרט כדי שנוכל לתאר, לדמיין מה היה. אז גם כאן אפשר לראות את זה ככה. הם רוצים שממש נדמיין. אז הוא טובל, אבל לא מסתפקים בזה שהוא טבל. אלא גם אז הוא אומר, והוא מייבש את עצמו, ואז הוא, כן, ממש שנראה את זה בעיניים. אבל לא שחייבים. אז באמת יש ויכוח בין המפרשים, האם הנסתפק הזה, היבוש, האם זה חובה או האם זה רשות. אוקיי? אם נגיד שזה חובה, אז למה זה יכול להיות חובה? אז יש שלוש אפשרויות שניתנו, מקווה שאני אזכור את כולם. אחד זה שבעצם אולי המקווה היה מלוכלך. ואם כן, כשהוא עולה מהמקווה, אולי יש לכלוך על הגוף. הוא צריך, כי אסור לא רק שיהיה חציצה כשהוא טובל, אבל גם שיהיה חציצה בינו לבין הבגדים, נכון? למדנו שהם על בשרו. אתם צריכים להיות ישר בשרו, אז זה פירוש אחד. פירוש שני, שאולי המים בעצמם נחשבים חציצה בינו לבין זה. הפירוש השלישי הייתה שאולי, אם יש מים עליו, אולי לחלך, אני חושבת, בגלל המים, ואז הוא צריך לייבש משהו כזה.
כאן יש משהו אחר, שיכול להיות שהוא נהנה
נכון, יפה. אז יש עוד פירוש, תודה שהזכרת לי. יש עוד פירוש שבעצם אנחנו חוששים, אסור לרחוץ, כן? תחשבו לעצמכם, זה מעניין, כן? יום שאסור לנו בכלל לרחוץ, כן? רק את הקצוות האצבעות. והכהן הגדול הזה טובל כל כך הרבה פעמים, אז אומרים, למרות שקשה לי להזדהות עם זה, אבל הם אומרים שדווקא יהיה תענוג עם המים על הגוף, כן? אז דווקא, כן, למרות שהם אומרים שהמים היו כל כך קרים, כי נראה בהמשך שאם לא נוח לו, אז אפשר לחמם את המים מלפני יום הכיפורים, שהוא דיבור במים חמים, אבל באמת כנראה דיברו על כך שהמים היו קרים. למרות שקשה לתאר לעצמנו שזה היה כל כך קר, הרי זה ממש חם באותה עונה.
כן, אבל המים הגיעו מהאדמה, המים תמיד היו קרים.
לא תמיד, לא יודעת, הכי מחוף הים, לא תמיד קר ב...
המים...
אולי בספטמבר, אחרי הוא מתחיל להתקרן, נכון.
המים עומד בהרבה... כן,
אוקיי. אז בעצם, מה לומדים כאן, יש גלובל וורמינג גם, אז אצלנו אולי זה יותר חם ממה שהיה פעם. אז בעצם הם אומרים ש, שזה עוד סיבה שצריך להסתפק, שהוא לא יהנה מזה שיש מים על הגוף שלו. אז אולי כמו שבאיזה אומר, היה יום מאוד חם וזה תענוג בשבילו ואסור לו להתענג, ולכן הוא, גם זה אולי סמלי גם, שאסור לו להיות רטוב, כאילו זה גם לא יפה לכולם שאולי חם להם ורוצים קצת מים ולרחוץ, אז אולי גם ככה. אוקיי, הביאו לו בגדי זהב ולבש. Okay, הוא לבש בידי זהב וקידש ידיו ורגליו. Okay, זה מאוד חשוב לנו כאן, עכשיו נראה את זה אחר כך מחלוקת. כמה פעמים הוא מקדש ידיו ורגליו? Okay, יש 5 תפילות ו-10 קידושי ידיים ורגליים. כנראה שכל פעם יש שתי לפני ואחרי כל תפילה, נכון? אבל עכשיו רואים שיש רק קידוש ידיים ורגליו אחד במשנה. Okay, אז תזכרו את זה. הביאו לו את התמיד. קרצו, כאילו הוא שוחט את זה, הוא מריק אחר שחיטה על ידו. הוא בעצם מתחיל לעשות את השחיטה, עושה שחיטה כשרה, ואז לפני סוף השחיטה, אבל כאילו זה כבר, יש קצת שאלה, אני אראה את זה אחר כך, הרי אם זה כבר כשר, אז בשביל מה מישהו אחר צריך להיכנס לתמונה ולסיים, אבל מישהו אחר באמת בעצם מסיים את השחיטה, ואז הוא ישר קיבל את הדם. מה הבעיה כאן? הוא לא יכול גם לשחוט וגם לקבל את הדם. מצד שני, כל עבודות, הכהן גדול צריך לעשות ביום הכיפורים. אז הוא צריך לעשות את השחיטה, צריך לעשות את הקבלה. אז איך אפשר גם, כי מה היו עושים? היו שוחטים, אז מישהו עומד שם עם כלי ומקבל את הדם שיורד מהשחיטה. אז הוא עשה שחיטה מינימלית שקשרה להלכה. מישהו אחר מסיים את השחיטה, תוך כדי שמישהו אחר מסיים, הוא שם את הכלי, הוא מקבל את הדם. אוקיי? זה הדרך היחידה שהוא יכול לעשות את שניהם. ואז זרקו, הוא זורק את הדם, נכנס לכתיר קטורת של שחר, ולהיטיב את הנרות, ולהקריב את הראש ואת האיברים. אוקיי? הוא נכנס כאילו לעשות הקטרת הקטורת של שחרית, הוא מיטיב את הנרות, שלמדנו בעבר שיש מחלוקת, האם זה לנקות את הנרות, האם זה לסדר את הנרות, את השמן, יש כמה ויכוחים, מה זה בדיוק. ולהקריב את הראש ואת האיברים של הקורבן מדובר עכשיו בקורבן התמיד, כן? והחביתים ואת היין, אוקיי? יש משהו חסר כמה חסר? בואו נראה כמה אתם זוכרות. יש את המנחת חביתים של הכהן גדול שהוא היה מביא כל בוקר עם הקורבן השחר, ואת היין נסך שהיו שופכים על הפינה של חמי הפינות של המזבח. מה חסר? זה קצת מבלבל, כי יש שתי מנחות שהיו מביאים. אחד המנחה של כולם, ואחד היה מנחה מיוחד של הכהן גדול. המנחה הרגילה של כולם חסר כאן. יש כל מיני הסברים, האם זה... זה שמזכירים את היין, זה מזכיר גם את זה, וזה כלול. או זה שמזכירים את החביתים של הכהן גדול למנחה שלו, זה כלול בזה. למרות שכל התשובות כאן קצת קשות, כי ברוב המקרים שראינו, הם הזכירו גם החביתים, גם המנחה וגם היין. ואני כבר לא זוכרת, אבל לפני כמה דפים ראינו דווקא את השלישייה הזאת. אז קצת מוזר שזה חסר. קטורת של שחר הייתה קרבה בין דם לאיברים, בין דם לאיברים. Okay, מתי הקטירו את הקטורת? למרות שזה כבר מוזכר במשנה, הם רוצים להגיד לכם את זה ולהגיד שזה היה שונה מבין ארבעים. הקטורת של שחר היו עושים בין זריקת הדם לבין הקטרת האיברים. שבין הארבעים עושים את זה בין הקטרת האיברים לנסחים, לפני שעושים את הניסוך של היין. והיו מביאים את המנחות. Okay, אני לא הצלחתי לרדת על ההבדל, לא מצאתי... בטח מוזכר באיזשהו מקום, אולי כשאני נגיע לגמרא שם זה יהיה מוזכר, מה ההבדל בין הארבעים ושחרית בעניין הזה. אם היה כהן גדול זקן או איסטיניס, כן, כאן אנחנו נראה את זה, מחמים לו חמים ומטילים לתוך הצונן כדי שתפיד צינתן. אוקיי, זה מה שהזכרתי קודם, שכחתי זה בסוף המשנה הזאת. אם הוא היה כהן או איסטיניס ומאוד רגיש לחום של המים, אז היו מחממים לו חמים לפני... יום הכיפורים, כי אסור לחמם מים ביום הכיפורים, כן, זה בישול. אז היו מחממים את זה קודם, והיו בתוך אותה, כאילו כנראה שומרים על החום איכשהו, ואז היו מטילים את המים הזה לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן. אוקיי. עכשיו בואו נחזור לתחילת המשנה לעניין קידוש ידיו ורגליו. אוקיי? אז אומרים, אמרו הרבנן כמי דרפפה. הד לא כרבי מאיר, כנראה הגישה הזאת, המשנה שלנו לא הולך לפי שיטת רבי מאיר. דאי רבי מאיר, כיוון דאמר תרי קידושי, על לבישה עביד להו, החנמי לאבי תרי קידושה על לבישה. יש מחלוקת כאן, או יש עניין כאן, בוא נראה, אוקיי? נראה, יש, בוא נראה אפילו במשנה למדל, בוא נעבור לזה עכשיו, ואחר כך נדבר על מה אומר הפאבא, כי יש שתי גישות שונות לאותה מחלוקת. אוקיי, אז תחזרו לדף שלכם, איפה שכתבתי את המשנה, הבאתי את המשנה בלמדל, או אפשר לעבור ללמדל ולמבית למשנה בגמרות שלכם. הביאו לבית הפרווה, אוקיי, מביאים אותו לבית הפרווה, זה אחר כך, הוא בקודש הייתה. פרסו סדין שבות בינו לבין העם, כי עכשיו מה עושים? קידש ידיו ורגליו ופשט. אוקיי? בוא נעשה את זה יפה בטבלה. הוא קודם קידש, אז פושט, אוקיי? אז טובל, אוקיי? אוקיי. בסדר? אז הוא קידש ידיו ורגליו ופשט, ואז טובל וכו'. רבי מאיר אומר, פושט, קידש ידיו ורגליו, אוקיי? ירד בטבל, עלה ומסתפק, הביאו לו בידי לבן, לבש וקידש ידיו ורגליו. אוקיי? אז הוא עושה את כל הפעולות, לובש, ואז קידש ידיו ורגליו. אוקיי? עכשיו, מה לומדים מכאן? קודם רפפה טוען, שמה רואים? כאן קידש פושט וטובל. כאן פודש, פושט, קידש, לבש וקידש. הוא מנסה להגיד שכאן, למה מקדשים ידיים ורגליים? על הפשיטה, נכון? אז הפעם הראשונה שעושים זה על הפשיטה, והפעם השנייה שלא מוזכר במשנה, אבל זה על הלבישה, אוקיי? אבל הם אומרים, לפי רבי מאיר, אוקיי, שאומר שהוא פושט ואז קידש, ואז לובש ואז קידש, כנראה הקידוש ידיים ורגליים הולכים, בעצם, נראה את זה ככה, הוא פושט. אם הוא היה צריך לקדש ידיו ורגליו על הפשיטה, על הפשטת הבגדים, הוא היה צריך לעשות את הקידוש לפני, כמו שאמרת לנו כאן. זה שהוא עושה את זה אחרי, ושניהם על הלבישה. אוקיי? בעצם שניהם חלים על הלבישה. ואם כן, זה מה שקורה כאן. בתפילה הראשונה, אם היינו אומרים שהקידש ידיים ורגליים זה שניהם על הלבישה, מה קורה בתפילה הראשונה? הפשיטה של הפעם הראשונה זה בגדי חול שלו, זה לא חשוב. לא צריך לקדש ידיו ורגליו על זה. ולכן, הוא, אם נגיד שזה על הפשיטה ועל הלבישה, אז מובן למה אין לנו קידש ידיים ורגליים בפעם הראשונה. כי בעצם אין לנו על הפשיטה. הפשיטה היא לא חשובה, זה רק הלבישה בפעם הראשונה. אבל בהמשך הוא צריך שתיים, כי הם שניהם על הלבישה. אז זה מה שאומרים, סליחה, אם נגיד לפי רבי מאיר ששניהם על הלבישה, אז בפעם הראשונה, שניהם על הלבישה, הוא צריך לקדש את הרגליו קודם הלבישה ואחרי הלבישה. ורואים שכאן פשט ירד בטבל, עליו נסתפק, הביא לו בגדי זהב ולבש וקידש את הרגליו. חסר כאן הקידש את הרגליו לפני הלבישה. אז כאן אומר רפפה, אמרו רבנן כמד רפפה, סליחה, אומרים לפני רפפה, אומרים לו, הד לא כרבי מאיר, דאי רבי מאיר, כיוון דאמר תרי קידושי על לבישה, עביד להו, החינמי לי עביד לתרי קידושי על לבישה, גם כאן היינו צריכים שני קידושי ידיים ורגליים, אחד לפני הלבישה ואחד אחרי הלבישה, וזה חסר כאן, אז כנראה משנתנו לא הולך לבישתה רבי מאיר. אבל זה מה שתלמידיו אמרו, חכמים אמרו לרבי מאיר, אבל רפפה. רפפה אומר לא, לא הבנתם נכון. אמר לרפפה, בין לרבנן, בין לרבי מאיר, חד הפשיטה זה בגדי קודש וחד על הלבישה. שניהם, שני חושבים שיש אחד על הפשיטה ואחד על הלבישה, ולכן גם משנתנו הולכת לפי, כי שניהם אומרים שזה על הפשיטה ועל הלבישה, ולכן המשנה כן יכול להסתדר לפי רבי מאיר. גם הגיוני, אם המשנה אחר כך מביאה דעת רבי מאיר באופן ניגודי, וכאן לא, אז זה מוזר. אוקיי, אז איך הוא מבין את המחלוקת? והכה בהכה מפלגי, זה המחלוקת שלהם. פחשת ורחץ ולבש, אוקיי? זה מה שכתוב בפסוק. בפסוק כתוב, אוקיי, בואו נקרא את הפסוק. הוא בא אהרון אל אור מועד, הוא פשט את בגדי הבעל אשר לבש בבואו לקודש וניחם שם. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו ועצה ויעשה את עולתו וכו'. אוקיי, אז כתוב, הוא פשט ורחץ ולבש. רבי מאיר סבר, מקיש פשיטה ללבישה. מה לבישה לובש ואחר כך מקדש? אק שיטה פושט ואחר כך מקדש. כן? זה, בוא נשים את הקו, לא כאן איפה ששמנו בין פושט לבין קידוש אדם רגל, אלא הוא אומר, הפשיטה זה כמו הלבישה. כשהוא לובש, אחר כך הוא מקדש אדם רגל, ולכן הקידוש אדם רגליים על הפשיטה גם אחרי הפשיטה. אוקיי? ולכן הוא אומר, זה ההקש בפסוק. לבישה, פשיטה כמו לבישה. לבישה עושים קידוש אדם רגליים אחר כך, גם פשיטה עושים קידוש אדם רגליים אחר כך, ולכן שמים את הקו בין שני השלבים. ורבנן סברי מקיש פשיטה ללבישה, בצורה אחרת, מה לבישה כשהוא לבוש מקדש, הפשיטה כשהוא לבוש מקדש. אוקיי? אולי יש עניין של צניעות כאן גם. שמתי הוא מקדש שדב רגליו, למרות שזה לא עניין של צניעות, אבל זה, כאילו, זה לא אולי, זה שהוא מקדש שדב רגליו, ויש גם את הלשון לקדש, כן? אז אולי דווקא עדיף שהוא יעשה את זה לבוש, ולכן לפשיטה זה בא לפני שהוא פושט, וללבישה זה בא אחרי שהוא לובש. אמרו לרבנן לרפפא, ומי מצית אמרת אחי? האם אתה יכול להגיד ככה? והתניא, פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, פשט וירה וטבל, עלה ונסתפק, הביאו לו בגדי זהב ולבש בכדי שדב רגליו. רבי מאיר אומר, פשט בכדי שדב רגליו, וירה וטבל, עלה ונסתפק, הביאו לו בגדי זהב ולבש בכדי שדב רגליו. אז מה כתוב כאן? בעצם, שלפי רבי מאיר, בפשיטה הראשונה, אוקיי? מה אמרנו בהתחלה? משנתנו לא הולכת לפי רבי מאיר, נכון? למה? כי כאן יש רק כי יש שדב רגליו אחת. ולפי רבי מאיר זה אמור להיות פעמיים כשניהם על הלבישה. רפאב אמר, לא, זה לא נכון. אבל מה הם אומרים? הם אומרים, יש לנו ברייתא, ששם כתוב, ובואו נסתכל שוב על רבי מאיר, פשט על התפילה הראשונה. פשט וכי יש שדב רגליו, וירה וטבל. עליו נסתפק, יהיו לו בידי זהב ולבש וכי יש שדב רגליו. כתוב במפורש בברייתא, שרבי מאיר מצריך שתי קידושי ידיים ורגליים על התפילה הראשונה, בדיוק בניגוד למשנתנו. אז מה אומר הפאפה? אמר להו, איתניה, תניה. אם ככה אתם אומרים שיש ברייתא כזאת, אני לא ידעתי על ברייתא כזאת. אבל אם אתם באים ואומרים לי שיש ברייתא כזאת, אז כנראה אתם צודקים, ואני צריך לחזור בי במה שאמרתי. אוקיי? אז בואו פשוט נעשה סיכום, וכאן זה ממש מוזכר כאן בטבלה שעשיתי לכם. יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם צריך, כאילו, מתי מקדשים ידיים ורגליים, נכון? לפי חכמים עושים קידוש, בוא נעשה את זה אפילו יותר פשוט, אוקיי? לפי חכמים עושים קידוש, כן, פשיטה, אני עושה את זה נכון? כן, זה, כן, אוקיי. קידוש, פשיטה, לבישה וקידוש, אוקיי? לפי רבי מאיר עושים פשט, קידש, לבש, קידש, אוקיי? אז, לפי התלמידים קודם, כן? הם אומרים שמה זה מזכיר שבעצם הקידוש הולך שתיהם על הלבישה, ואם כן, בתפילה הראשונה הוא גם צריך שתי קידושי ידיים ורגליים. ברבא פאפא ואומר לא, וכאן הם אומרים, זה קידש על הפשיטה ולבש על, כן, הקידש על הלבישה. זה ברור מכאן, כאילו אם פושטים באמצע, אחרי הקידוש ידיים ורגליים, אי אפשר להגיד שהקידוש ידיים ורגליים הראשון חל על הלבישה. הרי ברור שזה חל על הפשיטה. זה רק כשהקידוש ידיים ברגליים בא אחרי הפשיטה ולפני הלבישה, איפה זה הולך? אז תפיסת רפאבה הייתה להגיד לא. ההבדל הוא באמת, הפשט וקידש ולבש וקידש ופשוט עושים הקש בפסוק, הלבישה עושים את הקידוש ידיים ברגליים אחר כך, אז גם הפשיטה עושים קידוש ידיים ברגליים אחר כך. ולמה אצל חכמים זה ככה? כי בעצם רוצים שהוא יהיה לבוש כשהוא עושה קידוש ידיים ורגליים, ולכן הקידוש של הפשיטה בא קודם והקידוש של הלבישה בא אחר כך. אבל לוקחים את רפאפה כי יש להם ברייתא שבעצם מוכיחה שגם בפעם הראשונה יש קידוש ידיים ורגליים, גם אחרי הפשיטה, אבל זה מוכיח לנו שבעצם צריך, זה מוכיח לנו שדווקא כמו שהתלמידים חשבו, שבגלל שאין פשיטה בפעם הראשונה, ויש שתי קידושי ידיים ורגליים, אז זה אומר ששניהם חלים על הלבישה. Okay? אולי אפשר להגיד שיש גם לקדש ידיים ורגליים על הפשיטה של הבגדי חול, אבל אני חושבת שזה קשה להגיד, אף אחד לא רוצה להגיד את זה, כי זה בגדי חול. אז בשביל מה להצטרך קידוש ידיים ורגליים אחרי שפושט בגדי חול? זה רק קשור לבגדי קודש. אז לכן הם מגיעים למסקנה, ורפאפה אני חושבת שזה מעניין, איכשהו נכנע להם ואומר, בסדר, אם אתם מביאים לי ברייתא, כאילו יש דרכים אחרות להבין את זה. או שהוא אומר, אם לא הייתם מביאים לי ברייתא בהחלט לא הייתי מסכים איתכם, נכון? או מצד שני הוא אומר, בסדר, אתם יודעים יותר ממני, כאילו, אתם יודעים ברייתא שאני לא ידעתי, וזה מאוד אופייני, שלא כולם ידעו את כל הברייתא. אם יש לך ברייתא כזאת, אז בסדר, אני צריך להיכנע לכם ולהסכים שבעצם שניהם על הלבישה, ורבי מאיר באמת חולק על משנתנו. אוקיי, ואז יש לשאול, כמו שאמרתי בהתחלה, אם הוא באמת חולק על משנתנו, והוא חולק גם על המשנה אחר כך, בלמדה לעמובד, למה, כאילו, אם מזכירים את התהליך בלמדה לעמובד, במשנה הזאת, מזכירים את התהליך ששם רבי מאיר חולק, זה מאוד מוזר שלא הזכירו את רבי מאיר במשנה שלנו, שאם יש חילוקי דעות בכל התהליך הזה, אז למה שלא הזכירו רבי מאיר במשנתנו? אז זה גם עוד סימן שאלה. כשרבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, זה קצת מוזר שבמקום אחד הוא היה מביא את הברייתא עם רבי מאיר, ובמקום אחר לא היה. אז שוב, אולי אפשר להגיד שיש ברייתא שאמרה את זה, אבל אולי הברייתא הייתה בכיוון לא נכון, ואולי רבי יהודה הנשיא חלק על אותו ברייתא, כאילו אולי הוא לא הסכים עם הברייתא הזאת, ולכן לא הביא את זה, אולי הוא חשב שרבי מאיר לא חולה. אבל טוב, אני משאירה את זה בסימן שאלה.
Oh, is that, hey, Madame Blue?